הגענו לדף למדו עמוד א' באמצע עמוד, למדנו שפי ישלק איש עם אדם עבר ונסע או חלץ לבנתו לפני שנגמר 90 יום, אז החליצה והיבום לא קשרים, לא תופסים. אז אמר רבי אלעזר, אפשר איתה להדר רבי שלקי, שייתכן שחכמים הסכימו לדברי שלקי, שאומנם הגמרא לא אמרה את זה עדיין, אבל נראה בהמשך הדף שהלכה כריש לקיש, ולא תננה במתניתים, ולא שנו את הדבר הזה במשנה באיזה מקום, נפק דק ואשכח, יצא, דגדג, מצא משנה, כריש לקיש, לתנן, כתוב במשנה בסוף המסכת, האישה שהלך בעלה וצרתה למדיית הים, ובשעה שיצאו לו, היו לו בנים, כלומר, יש אישה ויש צרתה, עוד אישה שנייה, הבעל יצא עם האישה השנייה למדיית הים, ובאו עדים ואמרו לה לאישה, מת בעלך, הרי זו לא תנסה, ולא תתייבם עד שתדע שמה מובדת היא צרתה. כלומר, אסור לה להתחתן לאחרים, אסור להתייבם, עד שתדע אם צרתה מעוברת או לא מעוברת. אומרת, כמה בישלום היה בומי לא מובן, אבל לא יכול, היא לא יכולה להתייבם, שמה יהיה ולד בן קיימה, אולי באמת לצרה יש ולד בן קיימה, יפגע היוון באיסור אשת אח, שלא במקום מצוות ייבום, ברגע שיש לה, לבעל ילד, אז אין פה מצוות ייבום, זה איסור דאורייתא. אבל למה שלא תחלוץ? תחלוץ, תנסה לאחרים. הרי אם אתה סבור שחליצת מעוברת היא חליצה כשרה, ממה נפשך? בין אם צרתה מעוברת, בין אם אינה מעוברת, חליצה זו פותרת אותה. עכשיו, בשלום התחלוץ בתוך תשעה ותנסה בתוך תשעה, לא אני ספק. אני מבין, אתה רוצה להגיד בכל זאת, שהיא תחלוץ בתוך תשעה חודשים, וגם תנסה למישהו אחר בתוך תשעה חודשים, זה אי אפשר. כי זה ספק, זה הספק שאנחנו צריכים לחוש לו. כלומר, שמא הצרה אכן מעוברת בוולד בן קיימה, ובמקרה הזה לדברי הכל, לפי רבי יוחנן, החליצה לא פותרת הוולד. אלא הוולד פותר, ואז צריך לחכות לוולד, החליצה כמו שאמרנו לא פותרת, והוולד לא פותר עד שיצא לאבי העולם. אז בתוך תשעה זה מובן. אבל למה לא תחלוץ בתוך תשעה, היא יכולה לחלוץ בתוך תשעה, ותנסה לאחר תשעה, כלומר היא יכולה להתחתן אחרי תשעה חודשים, ומה נעשה ראויל, אם לא הייתה צרתה מעוברת, או שהייתה מעוברת והיא פילה, חליצתה חליצה גמורה לרבי יוחנן. אם היה לוולד בן קיימה, ולא ראוילה חליצה, הרי הוולד יצא לאבי העולם, דבר שהיא מתחתנת אחרי תשעה חודשים, הוא פטרה. אז למה אומרת המשנה שלא תנסה עד שדע שהצרתה מעוברת? אלא ודאי שכנראה המשנה סובר כריש לקיש. חליצה תוך זמן עיבורה לא תועיל כלל. כי התנא סובר חליצת מעוברת לא חליצה כשרה. גם חליצת לאחד הצרו, כן, לאחת הנשים מאותו בעל, כשיש חשש על הצרה מעוברת, היא לא חליצה כשרה. הרי לכאורה המשנה כריש לקיש. אומרת גמרא, אבל אם ככה קשה, ותעמך תחלוץ תנסה לאחר תשעה. בסדר, אתה אומר חליצה למועילה. אז תחכה אחרי תשעה חודשים לגמרי, ואז תעשה גם את החליצה, וגם תתחתן. מה הבעיה? אלא בר מנד הילד, כנראה שאי אפשר להביא בכלל מהמשנה הזאת ראייה. כלומר, אם אחרי תשעה חודשים לגמרי, חשש יצאנו מכל ספק, ברור שלא רק שלג יש אין בעיה לעשות חליצה. אין פה כל ספק, תעשה חליצה. אלא כנראה שאי אפשר ללמוד מכאן כלום. הטעם האיסור לחלוץ בתוך תשעה ונעשה לאחר תשעה, הוא לא בגלל ספק כשרות החליצה ורצה להוכיח מכאן הרי שלג יש. אלא בגלל משהו אחר, לדבאי בר אבא ורב חינא בר אביי דאמרי תרווה, ושניהם אמרו, האיסור לנשא עד שתדע בטוח אם צרתה ילדה, הוא מחשש כך, שמא יהיה ולד בן קיימה, שמא באמת הצרתה הייתה מעוברת וילד ולד בן קיימה ושילד, והחליצה לא מועיל כלום וקשרה לכהונה. אבל נמצא שאתה מצריכה כרוז לכהונה. כדי להתיר אותה לכהונה, אתה מצריך אותה כרוז, כרוז להתיר אותה. אלו שראו את החליצה יחזירו אותה כפסולה לכהונה, יגידו, היא חליצה, האישה חלוצה אסורה לכהונה. לכן אתה צריך להכריז ויגיד, דעו שהחליצה הזו היא לא חליצה כשרה, היא חליצה פסולה, כלומר היא חליצה רק על תנאי, היא לא הייתה חליצה, בסופו היא ברה שבעצם אין פה חליצה בכלל, מכיוון שבסופו של דבר היה פה ילד בן קיימה, ולכן, והיא לא נפסד לכהונה, עומד עם הבעיה שיהיה כרוז, ולצריך אדרבה, שנצריך הכרזה בהנקשות לכהונה, והיא בסדר, עומד אמרה לא. אנחנו חוששים דין מעיקה איניש דאבי בחליצה ולא בחזה, אולי יש אנשים שיהיו נוכחים בחליצה, ולא היינו נוכחים בהכרזה. אם אישה זאת תנסה לכהן, יבואו לומר, התלמם הקשר היא חלוצה לכהן, אישה זאת תתחתן עם כהן, יגידו, מותר בעצם לאישה חלוצה, כי ישמעו את החליצה שלה לכהן. עוד חייה על ראייה שרצה להביא רבי אלעזר מהמשנה, אמר לה, בא, אם מידי לא תחלוץ ולא תתייבם, תענה, וכי כתוב במשנה, לא תחלוץ ולא תתייבם, שאתה מדייק מנה כשיטת ריש לקיש, כתוב, לא תנסה ולא תתייבם, תענה, הרי בכלל לא כתוב על החליצה, כתוב לא תנסה. כלומר, הכוונה היא בלא חליצה. אין אני נסה לשוק בלי חליצה ולקבוע שצרתה ילדה לבעלה, מסתמך לכך שרוב נשים מתאבות ויולדות. אבל היא חליצה, אך נעמד ישר, מי אמר? אולי מתי הוא חולץ, אפילו תוך תשעה חודשים, אכן מותר לנסה מיד אחרי תשעה חודשים. מי אמר בכלל שאפשר להוכיח מהמשנה הזאת דווקא כרבי יוחנן? לכן, אין פה הוכחה מהמשנה הזאת, או אין הוכחה לרבי אלעזר, מהמשנה הזאת לריש לקיש. אף על פי כן, כמו שאמרנו, הלכה כריש לקיש, תניא כבתי דריש לקיש, החולצת המעוברת והפילה, צריכה חליצה מן האחים. צריכה חליצה שוב, כי החליצה הזאת לא הועילה. ויותר מזה אומרת הגמרא, מרבה, הלכת כבתי דריש לקיש בעני תלת, הלכה כריש לקיש בשלושה עניינים. אחד, אדמרן אחד מהם, כמו שאמרנו, חליצת מעוברת אינה חליצה וכולי, וצריכה חליצה אחרת. אידך, עניין נוסף, בעניין חילוק נכסים, ירושה, דתנן, משנה בבבא בתרא, שכיב מרע מחלק נכסיו על פיו. כלומר, אדם שהוא חולה נוטה למות, והוא מחלק את נכסיו מחייו. אז אין פה צורך לעשות איזה מעשה קניין, ושטר וכו', כדי לתת תוקף לחלוקה שלו, כי תקנו חכמים שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים הם. לכן, שכיב מרע שהוא מחלק נכסיו לבניו על פיו, כלומר, הוא לא כירושה רגילה שחלה בשתיקה, אלא הוא רוצה להגיד זה לזה וזה לזה וכו', וכך הוא מחלק. אז אם הוא ריבה לאחד ובית לאחד, וכן ישווה להם את הבכור, דבריו קיימים. אם הוא הוסיף על חלק לאחד האחים, או גרע חלק לאחד האחים, או ישווה את הבכור לאחים אחרים וכו', דבריו קיימים. חלוקה זו נחשבת כמתנה מחייו, מותר לאדם לתת מתנה מחייו, כמה שהוא רוצה. אבל אם הוא אמר משום ירושה, אם הוא מחלק את הנכסים משום ירושה, פלוני יירש, שדה פלונית וכו', לא אמר כלום. מכיוון שהוא לא חילק לכל האחים בשווה, וגם לא חילק לבכור פי שניים, אז התנה על מה שכתוב בתורה, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה, התנאי שלו בטל. אם כתב במתחילה ובסוף ובאמצע משום מתנה דבריו קיימים, כלומר, אם הוא חוץ מלשון ירושה שהוא הזכיר, הוא הזכיר גם לשון מתנה, מכיוון שהוא הזכיר בלשון מתנה, בין זה בתחילה, בין באמצע, בין בסוף וכולי, דבריו קיימים, מכן שהוא הזכיר לשון מתנה, נחשבת חלוקה זו כמתנה בחייו ולא כירושה. והגמרא שם מביאה, שרבין אמר בשם רבי יוחנן, שגם בשתי שדות, ושני מקבלים שונים, אם אמר לך לשון מתנה, ולאחר לשון ירושה, נניח כגון יירש פלוני, שדה פלוני, תינתן שדה פלונית לפלוני, שניהם קנו, למרות שבאחד מהם רק אמר לשון מתנה. כיוון שהזכיר לשון מתנה בשטר צבא לאחד מהם, זה מגדיר את כל הנתינות שבשטר כמתנות. אבל זה מה שאמר רבי יוחנן שם. רבי שלקש חלק, אמר רבי שלקש לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלונית, ופלוני שנתתים להם במתנה וירשו. כלומר, עד שלשון מתנה בעצם מוסבת על שניהם. אם לא אמר כך, הוא אמר לזה נתן במתנה, זה בירושה, אז לא שניהם בלשון מתנה. הרי, ובזה אנחנו, זה המחלוקת השנייה שפוסקים הלכה כריש לקיש. ומחלוקת השלישי בין רבי יוחנן לריש לקיש שפוסקים כריש לקיש, אידך, תתנן, בבבא בתרא כותב כל נכסיו לבנו לאחר מותו, כלומר, הוא אמר לשון מהיום ולאחר מיתה, אז מה הדין אם אדם אמר את זה? גוף הקרקע קנוי לך בעצם מהיום, בפירות יהיו קנויים לך רק לאחר מיתתי, לכן בעצם גוף הקרקע הולך לבן, זה מה שכתוב, כותב כל נכסיו לבנו, אבל הפירות נשארים אצל האבא. אז מה שכתוב, האב אינו יכול למכור מפני שנתנה לבן, הבן אינו יכול למכור מפני שנתנה ברשות האב. האב לא יכול למכור, כמו שאמרנו, את הנכסים מכירה מוחלטת, כי הוא נתן בעצם את הגוף כבר עכשיו לבן. והבן לא יכול למכור את הנכסים, כי אמרנו, הם ברשות האב, האכילת פירות. הפירות נשארים אצל האב. ורק אם בין שניהם יכולים למכור את זה, מכירה מוחלטת. האב ימכור את הפירות, ובין ימכור את הגוף וכולי. עכשיו, מה קורה אם המחר האב את הנכסים הם מכורים עד שימותו, זה מה שאומרת הגמרא פה, או המשנה שם בבתרא, אם מחר האב את הנכסים, אז הם אכן מכורים לעניין הפירות, כלומר, יכול הלוקח לאכול את הפירות עד שימו האב, כיוון שהוא זכה בזכות שהייתה לאב בנכסים אלו. כלומר, בעצם האב מכר את הפירות, הזכות שלו לפירות. אומנם אחרי שימות האב, אז נותן הבן, או מי שבא מכוחו, מן הלוקח, מי שקנה את זה, בין את הגוף הנכסים, בין את הפירות שמעכשיו והלאה. עכשיו, אם מחר הבן, אין הלוקח כלום עד שימות האב. כלומר, אם מחר הבן את הנכסים בחיי האב, אין הלוקח, אין מי שקנה את זה כלום, עד שימות האב. כי הוא עומד במקום, הרי הוא רק עומד במקום הבן. כשימות האב, אז קנה לוקח את כל הנכסים. אבל עד אז לא. ויתמר, נאמר עכשיו בגברה, מחלוקת על המקרה הזה, מה קורה מחר הבן בחיי האב, או אחרי המכירה, מת הבן בחיי האב. אז רבי יוחנן אמר, לא קנה לוקח. ריש לקיש אמר, קנה לוקח. כלומר, כמו שאמר למקרה שהבן מחר את הנכסים בחיי האב, אחרי המכירה גם הבן מת, אז רבי יוחנן אמר, לא קנה לוקח את הנכסים, אפילו אחר שימות האב. כלומר, יחזרו הנכסים לשאר יורשי האב ולא ליורשי הבן. ריש לקיש אמר, קנה לוקח. ומה המחלוקת? רבי יוחנן אמר, לא קנה לוקח את הנכסים כי סובר קניין פירות שהיה לו לאב בעצם, הם כמו קניין הגוף דם, אני עכשיו קניין הגוף של הנכסים. אז בעצם הנכסים הם בבעלות האב, והם בכוח הבן למכור אותם. מה שאמרנו במשנה, מחר הבן אני לא לוקח כלום עד שמות האב, שאמרנו שאחר מיטת האב אכן כן אני לוקח, זה רק במקרה שמת האב בחיי הבן, שבזה שמת האב, אז מתקיימת המתנה שקיבל הבן. בזכות, כן, לנו זכות קבלת הנכסים, הגוף יחד עם הפירות, בעל ידו, ואיך אני יכול להקנות אותם למישהו אחר. אבל אם מת הבן בחיי האב, זכות קבלת הנכסים לא בעל ידו לעולם, ולכן אין יכול, אותו, אין יכול להקנות אותם למישהו אחר. זאת דעת רבי יוחנן. רשע כשאמר לו, קנה לוקח נכסים, למה כי הוא סובר קניין פירות שהיה לו האב בעצם לא כמו קניין הגוף דמי, לא נחשב כמו קניין הגוף של הנכסים, אז בעצם הנכסים הם בבעלות הבן, יש בכוחו למכור אותם, וגם בזה כמו שאמרנו הלכה כיש לקיש, אלו שלושת העניינים שהלכה כיש לקיש כנגד רבי יוחנן. עוד אמרת במשנה, כונסת יבימתו נמצאת מעוברת לילדה, אם אין עברת של קיים אז היא קיים. אומרת הגמרא תנא, יש דעה חולקת על המשנה, משום רבי אליעזר אמרו יוציא בגט, לא, לא יכול לקיים, אינו רשאי לקיים אותה, מכיוון כנסו חכמים אותו, שהוא נכנס לספק איסור השטח, למרות שמתברר שאין עברת של קיים, אבל פי כן הוא נכנס לספק איסור, ולכן הוא צריך לתת לגט. אמר רב רבי מאיר ורבי אליעזר, אמרו דבר אחד, כמו שניהם אמרו דבר אחד. מה כמעט דבר אחד? שניהם אמרו הוראה בעניין הכנסות שקנסו חכמים, שמי שנושא אישה שלא ברשותם. רבי אליעזר, אדם אמר, כמו שאמרנו, רבי מאיר אמר משהו אחר, דתניא, לא יישם אדם מעובר את חברו ומנק את חברו, אסור אדם להתחתן עם אישה של חברו שהיא מעוברת, שהיא בהיריון, או מנקת, עד 24 חודש, עד שנתיים מלידת הוולד. זה השיעור שהתינוק יונק. מדוע זה כך? אנחנו נראה את זה לנו במסכת, זה בגלל, מכיוון שסם מעוברת עומדת בעתיד בעצם להניק את הילד שלה, חוששים שמה אחר שתלד, תתאבר שוב מהשני, על ידי כך החלב יתאחר, וימו בנה מרב, לכן לא יישא גם מנקת חברו. עכשיו, אם הוא נעשה, יוציא אותה בגט ולא יחזיר עולמית. דיבר במאיר כנס, שאסור לה, אם אדם עבר על האיסור להתחתן עם מעוברת חברו או מנקת חברו תוך שנתיים, מכיוון שהוא עבר בעצם האיסור, קנסו אותו חכמים, לא יתחתן איתה שוב לעולם. וחכמים אומרים לו, יוציא אותה, וכשהגז מה לא נכנוס, אחרי שנתיים הוא יכול לכנוס, יכול להתחתן איתה שוב. אמר לבאי ממאי, מאיפה אנחנו יודעים שאחרי זה אותה הורה רבי אליעזר ורבי מאיר? דין מלוי, עד כאן לא מקם רבי אליעזר, ראתה האחרא, אלא משום דקפקה ואיסור השטח דאורייתא. רבי אליעזר, כאן הוא אומר שקנסו חכמים, מדוע? כי אדם מקל עצמו ונכנס לספק איסור תורה, ספק איסור השטח, אבל מי אמר ששם יסכים רבי מאיר? אבל ראתם שזה רק דין דרבנן, כי רבנן סביר לה, הוא סובר כדעת חכמים שחולקים רבי מאיר. אינם, אפשר להגיד באופן הפוך. עד כאן לא קם רבי מאיר, ראתם, אלא משום דרבנן. שם זה דיני חכמים יותר חמור, חכמים עשו חיזוק לדברי ביטוי של תורה. היו צריכים חכמים לחזק את דבריהם יותר, כי אנשים מזלזלים דברי חכמים. אבל אחר שפה זה עניין דאורייתא, אולי הוא לא יסכים לרבי אליעזר, יגיד מפרש פר שמיני, אנשים פורשים מעצמם בעצם, מחמת הספק, איסור דאורייתא שיש אתך, לכן לא בטוח שיסכים לרבי אליעזר. אמר רב, מה שאמרנו לדברי חכמים יוציאה בגט, מה שאמרנו לדברי חכמים, שהוא צריך להוציא אותה ורק אחרי שנתיים להתחתן איתה, הכוונה להוציא אותה בגט. אמר מזוטה כך גם מדויק, עדיין קנה מזה קטני, יוציא ולא קטני יפריש, זה לא סתם אדם יפריש את עצמו ממנה, אלא הכוונה ממש יגרש אותה בגט שמאמינה. אמר לרב אשר רב הושעיה ברי דרבידי, האטם תנן, כתוב בברייתא, רבי שמעון גמליאל אומר, כל ששהה באדם 30 יום איננו נפל, כלומר, כל ששהה באדם, אם בטוח עבר משעה שנולד 30 יום, ודאי אינו נפל. ואז ממילא הוא פותר את האמא שלו מן החליצה, כי יש בעצם לאח המת זרע בן קיימא. משמע, דווקא עם שעה 30 יום. אבל אם לא שעה 30 יום משעה שנולד, אלא מת בתוך הזמן הזה, ספק, אבל ספק אם הוא נפל או אם הוא נפל או בן קיימא. ואם לא היה להביא בעצם זרע אחר, אמו חולצת ולא מתייבמת. כי זה מצב של ספק. ואומרת הגמרא, יש פה מחלוקת, איתמר, אם הוא מת בתוך 30 יום, ועמדה ונתקדשה, מה המחלוקת? אמו עמדה ונתקדשה עד אחד מהשוק. הוא הסתמך על כך מכיוון שבעצם היה ילד, אז הבן פתר אותה מחליצה. רבינו משמיד, אבל כמו שאמרנו, מת בתוך 30 יום, וזה ספק. אז רבינו משמיד הרב אמר, אם אשת ישראל, אם היא התחתנה עם ישראל בעצם, שאם היא תחלוץ, אז אין בעיה שהתחתן איתה שוב, אז אין בעיה, חולצת מהיוון, כלומר מותר לישראל להתחתן עם חלוצה. לכן, אם זו שקידש אותה בעצם לא כהנת לישראל, היא יכולה לחלוץ מהיוון מספק, שם היה נפל, ובעצם להיות נשואה לישראל. אבל אם אשת כהני, אם זה שקידשה בעצם כהן, אם תחלוץ, אז תיאסר עליו, אינה חולצת. סומכים על כך, שסומכים על הוולד של הבן קיימא, ופטרה מזיקתה. אבל בשל שמשמיד הרב אמר לו, אחד זו ואחד זו, בן אשת ישראל, בן אשת כהן, חולצת, אין מה לעשות. לא סומכים על הוולד שהיה בן קיימא, אפילו כתוצאה מכך, תיאסר לבעלה. אמן רבינו לרב משלשיה, באות אמר רב אחר, אמנם באמת בלילה רב אמר כך, רב אמר כך, שאחד זו ואחד זו חולצת, כמו שאמרת. אבל בצפרה עד למחרת הבוקר, כשלא הייתה בית המדרש, בעצם הוא חזר בו, ושמעתי מפי בעצם שאשת כהן לא חולצת. אמר לרב משל של רבינה שריטו, עיר עבד את אישו רב תרבה, אתם התארתם כך לנצא ולא חליצה, עיר רצון שתירו גם אכילת חלב. כלומר, זה אסור כמו אכילת חלב, אין בכל ספק, היתר מפוקפק, כך הוא רצה להגיד. עכשיו יש פה את השאלה, מסיים רב אשי את השאלה לרב הושעיה, אך אגבי מעוברת חברו ומנקת חברו הנשואה לכהן, מאי? מאי עבוד רבן, תקנת לכהן או לא? מה קורה במקרה שאדם בעצם עבר ונשא מעוברת חברו, מנקת חברו? אם היא נשואה לכהן, אז מה הדין? אם בעצם הכהן ייתן לה גט, אז לא יוכל להתחתן איתה שוב. אז האם יש פה הקלו חכמים להפריש אותה בלי גט, עד שהגיע זמנו נכנוס כדי שיוכל להחזיר אותה בעצם? הרי אם יש פה גט, זה בעיה? או לא, או שלא עשו תקנה. ואף נשואה לכהן צריכה לתת גט. אז אמר לרב הושעיה לרב אשי, אחי אשתא, אתה יכול לשוות בין הדברים? בשלמה הטעם לגבי ילד שמת תוך 30, שאשת כהן לא צריכה חליצה, קיים ודאיקה רבנן דפליגה לדר, אבל שם גמליאל, מכיוון שיש חכמים שחולקים על הרשב"ג, דאמרי אף על גב דלא שעה ועלד מעליה, אבל יש פה חולקים להלכה. יש אומרים שלמרות שלא שעה ועד 30 יום, הוא נחשב לוועד של קיימה. סומכים על הדעה הזאת, לכן גבי אשת כהן, כיוון דלא אפשר, ודאמרי כרבנן, מכיוון שאי אפשר, אין מה לעשות, אם נגיד לה לחלוץ, לא יוכלו להתחתן, לכן אנחנו נוהגים כחכמים, סורחים על כך שהוולד בן קיימה, כי יש בו דעה לסמוך עליה, אבל אחר במובד חברו, כמה נביא, כמו מי נעשה, הרי סך כל אדם עבר לאיסור, יקרא במאיר, מאיר אמר עוד יותר חריף מזה, אפילו באשת ישראל יוציא ולא יחזירו למיד, יש פה כנס, יקרא בנן אמרי בגט, הרי אם כרבנן אמרנו צריך גט, אין שום שיטה שאפשר להסתמך עליה, לכן אי אפשר להקל בעצם מובד חברו, או מנקת חברו שנשואה לכהן וחייב להוציא אותה בגט. אומרת גמרא איתמר, מקרה דומה, קידשה בתוך 3, מה קוראים אדם קידש אלמנה או גרושה בתוך 3 חודשים, ממיתת בעלה ומגירושה, שאמרנו שאסור, הוא ברח, הכריז, הוא ברח אחרי הקידושים. פליג בר אבא חבר אפרם, אחד אמר משם דיאנלי, אחד אומר שמנדים אותו, כופים אותו לגרש אותה, כפי שאמרנו שצריך לעשות, ואחד אמר לו, אוקיי מסתייע, מספיק בעצם שהוא בורח, כלומר די מה שברח, אין צורך לנדות אותו, בבריחתו בעצם גילת אלו שלא רוצה לקנוס אותה, עד שהגיע זמנו. הווה עובדי קרה במקרה כזה, ואמר לו רפרם, אהו כמסתייע, בריחתו מספקת לו, ולא צריך גם לנדות אותו. הגענו למד זין עמוד א', ונראה את המשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.